חפץ האדם קשור במעשיו. גם המעשים של העבר אינם ניתקים ממהות החיים והחפץ במקורו. כיוון שאין דבר מתנתק לגמרי, יש ביד החפץ להטביע צביון מיוחד גם על המעשים שעברו. וזהו סוד התשובה שברא אותה הקדוש ברוך הוא קודם שברא את העולם. כלומר, הרחיב את כוח היצירה הנפשית הרוחנית ביחוסה אל המעשים וההוויה, עד שתהיה תופסת ברשותה גם את העבר. טוב, דברים מאוד חשובים פה. הפעולה הרעה הולכת ומתגלגלת, מסבבת כיעור ורע, הפסד וכיליון. כל זמן שלא הטביע הרצון עליה צביון חדש, הטביע עליה הרצון צביון של טוב, מגלגלת היא עצמה טוב ונועם, חדוות השם ואור. טוב, אז בואו נעשה סדר. הרב כאן מתאר בעצם שני ממדים באדם ביחס למציאות שלו. כלומר, קודם כל, האדם הוא הווה, ההוויה. קודם כל, האדם הוא מציאות, האדם הוא יש, האדם הוא חי. זה קודם כל, כלומר, דבר ראשון, כשאנחנו מתבוננים על האדם, האדם הוא הווה. הוויה מלשון, הווה. יש לו אישיות, יש לו מציאות, יש כאן משהו. עכשיו, ההוויה הזאת, יש בה בעצם שתי בחינות. כלומר, ההוויה הזאת, אם אפשר לומר, כדי שנתייחס אליה נכון, אנחנו צריכים להתייחס אליה בשני ממדים. הממד הראשון הוא הממד החיצוני, שהוא המעשה הבחירי של האדם. כלומר, היש הנקרא אדם, המציאות ההובה שנקראת אדם, היא מציאות בחירית. אז היא בוחרת לעשות מעשים כאלה ואחרים. חלקם טובים, חלקם רעים. חלקם נכונים, חלקם לא נכונים. אם כן, ההוויה, נקודותיים. כלומר, זה א' ב' שבאדם, תודה רבה. זה האישיות, עצם האישיות שלו. המעשה הבחירי של האדם, ג', שזה ב' בעצם ביחס לביטוי של ההוויה, הוא רצונו הקבוע. מה זה הרצון הקבוע? הרצון הקבוע זה בעצם הרצון שקבוע בו מעצם הווייתו. כמו שהגדרנו פעם, שיש שני סוגים של רצונות באדם. יש רצון שהרב קורא לו במוסר אביך, רצון טוב מעיקרו. כלומר, יש איזה רצון אלוהי, טבוע בטבע נפש האדם, בין אם הוא גלוי, בין אם הוא סמוי, בין אם הוא מופיע במציאות, בין אם לא, וזה הרצון לעשות טוב, להיות דומה לבורא. ויש רצון שהרב קורא לו הרצון המעשה, שהוא כבר רצון שמבטא צדדים יותר חיצוניים באדם. לא תמיד הרצון המעשי הוא ביטוי של הרצון הטוב מעיקרו. כלומר, לא תמיד המעשה הבחירי של האדם הוא ביטוי של רצונו הקבוע של האדם. הרצון של האדם קבוע. מה זה קבוע? מלשון קביעות. אפילו הייתי אומר מקובע מהבחינה החיובית הזאת. הרצון הבסיסי של האדם מקובע לטוב, מקובע לאלוקי. המעשה הבחירי לא תמיד מגלה את הרצון הזה. אם כן, ההוויה של האדם היא בעצם, אם רגע אני אשמע במושגים יותר רוחניים, ההוויה של האדם יש בה שני ממדים. ממד סגולי וממד בחירי. הסגולה זה מה שהאדם באמת, מה שהוא מסוגל אליו, מה שהוא הטבע שלו, האופי שלו, הכישרון שלו, המהות שלו, העצמיות שלו. והמעשה הבחיר של האדם זה כבר הבחירה. הוא יכול לחשוף את הסגולה, הוא יכול לא לחשוף את הסגולה. תלוי בו. אם כן, ההוויה, אומר הרב, הרי מה הבעיה שלנו הרבה פעמים? שאנחנו מנתקים בין מה שהוא האדם באמת, כלומר, טבעו ותכונתו העצמית, לבין הפעולות שלו, לבין הפעולות החיצוניות שלו. אומר הרב, לא נכון. כלומר, גם כשהמעשה הבחירי של האדם מופיע בצורה מקולקלת, רצונו הקבוע הוא קבוע. כלומר, הרצון האלוהי אל הטוב קבוע בתוכו. ולכן עצם ההוויה של האדם, שבשורשה היא רצונו האלוהי, בהופעתה היא המעשה הבחירי שלא תמיד מגלה את הרצון האלוהי, את הסגולה האלוהית, כל זה אינם שלשלת אחת גדולה. זה מין שרשרת אחת שמחוברת בחוליות אחת לשנייה, שמעולם אינם ניתקים אחד מחברו. ולכן למדנו מכאן דבר גדול, שגם אם אדם עשה מעשה, א', רע, ב', בעבר, התוצאה יכולה להיות שהרצון הטוב מעיקרו שמופיע עכשיו בפועל, למרות שלא הופיע לפני כן, יכול מבחינה מהותית, והרב מדבר על זה במקומות אחרים בהערות התשובה, אבל לא נתפזר יותר מדי, יכול להכיל את עצמו, הרצון הטוב מעיקרו, יכול להכיל את עצמו בעצם גם על המעשה החיצוני שקרה פה, גם על המעשה שהיה. אני אגיד את זה אולי רגע אחרת. האם אפשר לתקן את המעשים שנעשו? התשובה היא לא. האם אפשר לתקן את שורש המעשים שנעשו? התשובה היא כן. כלומר, המעשה שנעשה, כשמו כן הוא, סליחה, הוא מעשה. אז אם הוא מעשה, אז הוא נעשה. אז אני לא יכול לתקן. למשל, הרמח"ל בספר מסילת ישרים, שואל את השאלה בצורה הקיצונית ביותר. הוא מזכיר שתי דוגמאות. הרי שרצח, הרי שנעף. בואו ניקח את הדוגמה הראשונה. אדם חס ושלום רצח. הוא לא יכול להחיות את המת. אם כן, הוא עכשיו החליט שהוא חוזר בתשובה. אבל הוא לא יכול לתקן את הרצח. המעשה נעשה. אם כן, עם כל הכבוד לך שאתה עושה תשובה, אבל סוף סוף הנרצח שרצחת קבור מתחת לאדמה, אתה לא יכול גם להחיות את המת. אם כן, איך אני יכול לעשות תשובה? איך אפשר לעשות תשובה על מעשה שהוא בלתי הפיך? עכשיו, מצד האמת, מהצד של המעשה, כל המעשים הם בלתי הפיכים. נגיד, פעם אדם היה מדבר משהו, אז הוא היה חושב שלא קרה כלום. היום כשאדם מדבר, מקליטים אותו. חביבי, יקליטו אותך. זה עדות בבית משפט. אפשר לחייב אותך על פי הדיבור הזה. כלומר, כל פעולה שאתה פעלת, מעשה, היום גם דיבור, וכנראה בהמשך גם מחשבות, אבל כרגע, ודאי ברובד של המעשים, המעשה נעשה. שואל הרמח"ל, אם כן, איך אפשר בכלל שתהיה מציאות שנקרא תשובה בעולם? הרי שרצח, הרי שנעף. יכול לתקן את המעשה הזה? עונה הרמח"ל, אבל הרמח"ל שואל שאלה יותר עמוקה מהשאלה הזאת, ביחס לאותה סיטואציה. בכל אופן, לענייננו, עונה הרמח"ל, נכון שאת המעשה אני לא יכול לתקן, אבל את הרצון שגרם למעשה השלילי, כלומר, היות והרצון החיצוני לא ביטא את הרצון הקבוע, את הרצון הטוב, ואני עכשיו בעצם חוזר למקורי, אל הרצון הקבוע, אל הרצון האלוהי, אל הרצון הטוב מעיקרו שנמצא בתוכי, ושם אני בעצם עוסק בתיקון, וממילא הרצון הזה יכול לתקן את המעשים, לא מצד המעשים, מצד הרצון. אם כן, אומר הרמח"ל הגדרה, אולי פעם נוכל לעשות את זה, אולי נעשה את זה, בכניסה למכון מאיר יהיה איזה מין לוח זהב גדול, או לוח נחושת גדול, או לוח אבן גדול, יהיה כתוב ההגדרה של התשובה לפי הרמח"ל. אני מצטט, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. אם כן, מהי תשובה? לעקור את הרצון. המעשה נעשה, נכון, אבל עוד והמעשה שורשו ברצון, הרצון הוא שורש המעשה, אז את הרצון אני יכול לתקן. אז אם אני עוקר את הרצון השלילי שלי אל הרצון המקורי שלי, ממילא אני יכול לתקן גם את המעשים, לא בממד החיצוני של המעשים, אלא בממד הפנימי של השורש של המעשים. אם כן, מה זה תשובה לפי זה? תשובה זה עקירת הרצון. דרך אגב, על פי זה הרווחנו עוד משהו, שהרב כותב גם במקומות אחרים באורות התשובה, שאחד הדברים שמונים מן האדם לעשות תשובה, זה שהוא כל הזמן משייך את עצמו לעבר שלו. כל הזמן הוא נזכר במעשים שהוא עשה, ולפעמים חלק מהמעשים באמת בלתי הפיכים. האמת, כל מעשה הוא בלתי הפיך, אבל יש מעשים שברור לנו שהם בלתי הפיכים. והוא אומר, איך אני יכול לחזור בתשובה? אני כזה מלוכלך, הרי הלכלוך הזה, הקטם הזה, רודף אותי כל החיים. אני לא יכול לעשות תשובה. אומר הרב, יסוד התשובה היא מכאן ולאב. לא העבר, אלא העתיד. כי ביחס לעבר בצד המעשי, אני לא יכול לתקן. ביחס לעתיד בצד המעשי, אני יכול לתקן. מה מחבר בין העבר לבין העתיד? הרצון. אז אם אני משנה את הרצון, המעשים העתידיים יהיו מעשים נכונים, והמעשים העבריים, שאותם אני לא יכול לתקן, הם השתנו על ידי הרצון. אז את הנרצח אני לא אקים לתחייה. נכון. אבל את שורש המעשה השלילי שעשיתי, את זה אני יכול לתקן. אם כן, תשובה זה לא הפעולה החיצונית, תשובה זאת הפעולה הפנימית יותר שהיא הרצון. לכן, אמרנו פעם, שאולי אפשר להגיד, על פי הפסקה ההיא באורות התשובה שהזכרנו מקודם, שנראה אותה בהמשך, שהמילה עבירה או עבריין, מי הוא האדם העובר עבירה או האדם העבריין, זה אותו אדם שקשור לעבר שלו. ומה מקשר אותי לעבר? המעשה. ומה בונה אצלי את העתיד? הרצון. זה היסוד. עכשיו בואו נקרא את כל המשפט הראשון הזה אחרי כל ההסבר הזה. ההוויה, א', עצם ההוויה של האדם, ב', המעשה הבחירי של האדם, ג', הוא רצונו הקבוע, אינם שלשלת אחת גדולה שמעולם אינם ניתקים אחד מחברו. לכן חפץ האדם, הרצון של האדם, המטרות של האדם, האידיאלים של האדם, קשור במעשיו. יש קשר עמוק בין הרצון לבין המעשים. וחפץ רצון במובן הזה, מה אתה חפץ, מה אתה רוצה. גם המעשים של העבר, שהייתי אומר שכביכול הם מנותקים לגמרי ממני כבר. זה מעשה שנעשה ואני לא יכול לתקן אותו, להזיז משהו בתוכו. גם המעשים של העבר אינם ניתקים ממהות החיים והחפץ במקורו. מהרצון הבסיסי זה לא מתנתק, מהרצון האלוהי. אני חוזר שוב בעקבות המילה שמישהו כאן הזכיר, מי אמר את זה? ליאור. מי אמר את המילה משקעים? ליאור. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה שאפשר להגיד את זה. הבעיה המרכזית של בעלי תשובה, כולנו בעלי תשובה, הבעיה המרכזית של בעלי תשובה, זה שהם חושבים שהם לא יכולים להיפטר מהמשקעים שהצטברו בתוכם. והם כל הזמן מלופפים במשקעים האלה. והם כל הזמן מרגישים שהם מלוכלכים ומזוהמים ואי אפשר לתקן. אומר הרמב״ם, כנגד התפיסה הזאת, אמש היה זה משוקץ ומתואב וכו', היום הוא אהוב ונחמד וחביב וכו'. זה האדם באמת. יש דברים שאני רוצה להגיד, אבל אני לא מרשה לעצמי להגיד מצד הצניעות של הדברים, אבל ישנם דברים שקשורים לענייני צניעות, שהאדם פגע על ידי המעשים שלו, והם מעשים בלתי הפיכים. נעשה מעשה. וכשהוא עושה תשובה, אז הוא אומר לי, טוב, תשמע, אפשר לתקן את זה, אפשר לתקן את זה. זה אי אפשר לתקן, זהו. זה נקבע כבר בתוכי. תשובה, אפשר לתקן. אפשר לתקן. אפשר לתקן כי הרצון מתקן. גם שנדמה לנו שלא. לכן גם המעשים של העבר, אינם ניתקים ממהות החיים והחפץ במקורו, ולכן, כיוון שאין דבר מתנתק לגמרי, אין נתק בין המעשה שנעשה לבין רצונו הקבוע של האדם, בין הבחירה המעשית המקולקלת לבין המציאות האלוהית המוחלטת שנמצאת באדם, יש ביד החפץ, יש ביד הרצון, להטביע צביון מיוחד. הרב לא אומר שהמעשים השתנו פתאום, פתאום הנרצח יחיה, הנרצח מת. אבל יש ביד החפץ להטביע, מלשון הטבעה, צביון מיוחד גם על המעשים שעברו.
חידוש?
מה? לא חידוש, זה הפשט, וזהו סוד התשובה. זה תשובה. צביון מיוחד, הכוונה שהמעשה השלילי שנעשיתי, אם אני חוזר לרצוני הבסיסי המקורי האלוהי, אז המעשה הזה נצבע בצבע אחר. למרות שהמעשה נעשה, אבל שורש המעשה הוא הרצון. שורש המעשה הוא הרצון. הפעולה היא רק פעולה. הסיבה היא העיקר. אז התשובה היא לתקן את הסיבות. לא לתקן את השורשים. לא לתקן את התוצאות. בואו ניקח דוגמה שמופיעה בספר של הרב נבנצל. דוגמה שראיתי אותה לפני הרבה שנים, ואני חושב שהיא דוגמה מאוד מאוד חשובה. שואל הרב נבנצל, שאלה פשוטה שכולם שואלים. אם ראש השנה הוא יום הדין, יום שבו אנחנו צריכים לעמוד בדין, למה אין וידועים ביום הזה? למה אנחנו לא עומדים ואומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו? יום הכיפורים כולו וידועים. ראש השנה, שנייה ידידיה, ראש השנה אין וידועים בכלל. אלא, ראש השנה במה אנחנו עסוקים? בהמלכת השם. ממליכים את השם, השם מלך, השם מלך, השם לא יכול לעולם פעיל. ממליכים את השם. אומר הרב נבנצל, את המשל הבא. כשאתה רוצה להפיל קיר, נגיד עומד לפנינו קיר, והקיר הזה כרגע מפריע לך, אתה רוצה להפיל אותו. אתה יכול להפיל אותו בשתי צורות. אפשרות אחת, לקחת פטיש 10 קילו, להתחיל לדפוק לבנה לבנה על הקיר. לאט לאט הלבנים מתפוררות, עד שבסוף כל הקיר יתמוטט. אפשרות שנייה, אתה בכלל לא נוגע בקיר. אתה מתחיל לחפור מתחת לקיר. אותה האדמה שנמצאת מתחת לקיר, והיא זאת שמעמידה את הקיר, אתה חופר אותה, חופר בה, חופר תחת הקיר, עד שאתה מסלק את האדמה, ממילא הקיר נופל. אומר הרב לוינסון, משל כל כך יפה. הקיר שלנו זה החטאים, זה המעשים השליליים שעשינו. להתמודד עם החטאים יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, להביא פטיש 10 קילו, להתחיל לדפוק. אשמנו, בגדנו, גזלנו. להתחיל לפורר לבנה לבנה. זאת עבודה קשה מאוד, לפעמים מייאשת. יש אפשרות אחרת. בכלל לא לגעת בחטאים, בכלל לא לגעת בפעולות, בכלל לא לגעת בתוצאות. לחפור את הסיבה שהיא זאת שמעמידה את החטאים במציאות. מה הסיבה שאני חטאתי? מה הסיבה שאשמתי, שבגדתי, שגזלתי? שלא המלכתי את השם. שלא היה שיביתי השם לנגדי תמיד. אם כן, אומר הרב נבנצל, פשוט מאוד. ראש השנה ויום הכיפורים, זה בעצם המתכון להתמודד עם הקלקולים שלנו. ראש השנה זה הראש, זה היסוד של הכל. ההתחלה של הכל, הבסיס של הכל, אתה מטפל בשורש. בשורש אתה ממליך את השם, אתה בכלל לא מתעסק עם החטאים. מצד שני, לא יכול להיות שנתעסק רק עם השורשים. אז צריך להתוודות גם על החטאים. לכן אנחנו מתחילים בראש השנה. רק אחרי ראש השנה מגיעים ליום כיפור. לכן גם בלכות תשובה, האדם שעשה מעשה שלילי, צריך להתוודות עליו. לא אמרנו שלא. הוא צריך להתוודות. אבל הוידוי חייב לצאת מנקודת מוצא שאני מבין את הסיבה שבגלל החטאתי, ואת הסיבה הזאת אני מתקן. הסיבה הזאת נקראת לענייננו פה בפסקה הזאת רצון. הקיר הוא הפעולות, הוא המעשים. את הרצון אפשר לתקן. עקירת הרצון, זה תשובה, לא עקירת המעשים. בבקשה.
אז כאילו, בעצם זה אומר שבן אדם ש... נגיד, חטא באיזה משהו, שינה את הרצון שלו, בעניין, נגיד, אם זה בצניות, שינה את כל הסיבה, כמו שאמרת, הכל תקן. זאת אומרת שהוא שינה את המעשים שלו.
תשובה.
זה אומר שהוא כבר לא צריך לעשות תשובה על הדבר.
תשובה, תשובה. הגמרא אומרת יותר חמור מה שאתה אומר. הגמרא אומרת, אדם שעשה תשובה מהיראה, זדונות נהפכים לשגגות. כלומר, דבר שהוא עשה בזדון, ברצון ובכוונה, מתוך תודעה, נהפך לשגגה, לא בכוונה ולא ברצון ולא בתודעה. אדם שעושה תשובה מאהבה, כלומר, מגיע למכון מאיר ומנסה לעשות תשובה מאהבה, אז הזדונות לא רק נהפכים לשגגות, הזדונות נהפכים לזכויות. הרצח שהוא רצח יהפך למצווה. איך אפשר להבין את זה? תשובה, בואו נצייר ציור מטופש לגמרי, אבל הוא נכון.
משל לאדם, זו הדוגמה שאני רוצה להסביר כדי, כי זה הכי קל להסביר. משל לאדם שלא קם ביום ראשון בבוקר לתפילה. טוב, מתרץ, שמע, מוצאי שבת, היה שבת ארוך, לא יודע מה, הייתי ל-X, Y, Z, לא קם. בסדר, יום שני, הנה, אבל נגיד שזה המצב הנורמלי, נגיד שזה המצב הנורמלי, והנה, ביום ראשון הוא לא קם לתפילה, הנה, תפילה להתמודד. הלאה. יום שני גם לא קם לתפילה. מה קרה הפעם? א', ב', ג', תרוצים, בסדר, הנה, עוד התמודד. הלאה, יום שישי גם לא קם לתפילה. וכך הגענו יום חמישי, נגיד שהגענו לפה. ביום חמישי, עוד האדם הזה הוא אדם חציני. אז הוא אומר, מה קורה לך? אתה לא יודע מה קורה איתך? ואז, ביום חמישי, בואו נגיד ביום שישי, הוא קם קופץ לתפילה. שאלה, מה קרה ביום שישי פה? שלא קרה למשל ביום שלישי, פה. תשובה, כנראה שנוצרה איזושהי הצטברות של מעשה שלילי, שעוררה זעזוע כלפי הרצון המקורי, כלפי הרצון הקבוע, וכל תהליך ההתמוטטות הזה הוא בעצם הסיבה האמיתית למקפצה שתופיע ביום שישי. יוצא שזה לא דרשה, זה אמיתי. המשבריות שהייתה לאורך כל הדרך היא זאת שגרמה למקפצה שתביא את האדם למקום הנכון. וזה לא סתם דרשות, זדונות נהפכים לזכויות. מה בתשובה מאהבה? כלומר, זדון שהיה בשלב הראשון שהוא עורר אצלי טלטלה וזעזוע רציניים, עמוקים, עד כדי שינוי הרצון, עקירת הרצון לרצונו הקבוע, הוא זה, כלומר, כל הפעולות החיצוניות האלה בעצם הביאו אותי לאפשרות להתפתח. אם כן, באמת המעשה השלילי ההוא, זה מה שגרמתי, לקום על הרגליים ולהתקדם ולהתפתח. כל אחד מאיתנו יודע על עצמו שפעמים רבות בחיים אדם נופל נפילה קטנה ומזלזל. פתאום מגיע לאיזה משבר משמעותי ביחס לאותו עניין, פתאום הוא עוצר, עצור, פוס, מה קורה פה? וזה מה שקוראים לו להתרומם, יוצא שכל תהליך הנפילה הוא בעצם חלק מהעלייה. עד כדי כך. עד כדי כך.
בבקשה, אבל כאילו אמרת מקודם שכל הבעיה של בעלי תשובה שלנו, שבעלי תשובה שלנו, וכל עדיין מלופפים סביב החטא, ועדיין מרגישים כאילו... תמיד צריכים לעשות תשובה על זה, ולא באמת...
תראה, אמרנו פעם באורות הקודש. אמרנו, כנראה אתה לא היית פה. אמרנו פעם שהקדוש ברוך הוא נקרא אל שדאי. אל שאמר לעולמו די. אם כן, אל שדאי מופיע בתוכנו. אנחנו לא לומדים עכשיו קבלה רק בשביל להבין את זה, ברמה הרוחנית, ברמה הרעיונית. כשאדם חוטא, מה בעצם קורה? אומר הרב באורות הקודש, כשאדם חוטא, הוא מנתק את שם השם, כבר הוא ברא את העולם הבא באות יוד, יוד זה המקור של כל העולמות, הקדוש ברוך הוא מנתק את שם השם מהמילה שדאי, את היוד משדאי, מה נשאר?
שד.
שד. כן, כשאדם חוטא, מי חוטא בתוכו? השד. השד זה לא הוא. זה מישהו אחר. יצר הרע, נקרא את זה שאנחנו רוצים. זה לא אני חוטא, זה מישהו אחר. ברגע שאני חוזר בתשובה, כלומר, מחבר את הרצון המקורי אל הרצון המעשי, וממילא למעשים החיובים שהופיעו בהמשך, אני מחבר את האות יוד לשד. אם כן, אני מחזיר את המצב למקורו הנכון, אני אקרא שדאי. כשהרמב״ם אומר, והרמב״ם להלכה, זה לא דרשות עכשיו, כשהרמב״ם אומר להלכה, שאדם שחוזר בתשובה, הוא לא אותו אדם, משנה את שמו. מה זה שוב אני אותו אדם? מה זה שוב אני אותו אדם? אני משחק משהו, זה משחק פה. אני אותו אדם. אני יוסי, מה זאת אומרת? אני יוסי. זה אני. תשובה, מי שחטא בך, זה השד שביוסי. מי שעכשיו מתחיל להתרומם, זה השדאי שביוסי. זה האלוהי, האות יוד, המתגלה בכוחות החיים הטבעיים הנקראים שד. הצירוף של זה, שדאי. אם כן, מי שחטא, זה לא אני. או, עכשיו, זה לא שהוא לא צריך לקחת אחריות. זה נדבר בהמשך, פסקה ארוכה מאוד וחשובה מאוד. נראה בהמשך. בכל אופן, אבל חשוב מאוד שאנחנו נבין את זה, שבעצם תשובה זה הכירת הרצון. והכירת הרצון, והרצון הקבוע, הוא קשור למעשים שנעשו. אז איך אני מתקן את המעשים שנעשו ברובד הפרוצדורלי, ברובד הטכני? יכול להיות שבאמת אני לא יכול לתקן. אני לא יכול לתקן. אבל ברובד הפנימי, את זה אני מתקן. לכן, וזהו סוד התשובה, שברא אותה הקדוש ברוך הוא קודם שברא את העולם. מה זאת אומרת קודם שברא את העולם בהקשר הזה? התשובה, שהיא בעצם הרצון, שהיא בעצם החזרה אל המקוריות האלוהית, התבועה בנפשו של אדם, היא עוד לפני הפעולות, היא עוד לפני המעשים, היא עוד לפני כל הקלקולים, עוד לפני כל הבעיות. כלומר, אני מסכים שהפסקה הזאת, אם היא נלמדת לבד, היא קשה להבנה. צריך להרחיב, איננו כרגע את הזמן, צריך להרחיב אותה ממקומות אחרים ברב, גם באורות התשובה וגם בספרים אחרים, אבל גם באורות התשובה. הרב מדבר על זה בכמה מקומות. אבל אולי את העיקרון קצת התחלנו להבין. כלומר, הרחיב את כוח היצירה, מה זה תשובה קדמה לעולם? הרחיב את כוח היצירה הנפשית, הרוחנית, מה שאנחנו קוראים תשובה, רצון, ביחוסה אל המעשים וההוויה, שיש קשר בין הרצון לבין הפעולות, לבין המעשים והמציאות, עד שתהיה תופסת ברשותה, ברובד הפנימי, לא ברובד החיצוני של הפעולות, ברובד הפנימי, גם את העבר. אומר הרב, עד שאדם לא עוקר את רצונו, לא חוזר לרצונו המקורי, כמו ששאל פה, מה שמך?
יוסף,
אז הוא לא לקח אחריות, אז מה יהיה איתו? אומר הרב, הפעולה הרעה הולכת ומתגלגלת, מסבבת כיעור ורע, הפסד וכיליון, עד מתי? כלומר, הפעולה הזאת משויכת אליך, מיוחסת אליך, עד מתי? כל זמן שלא התביע הרצון עליה, צביון חדש. כל מה שאתה ממשיך באותה שיטה, באותה דרך, באותה דרך. כלומר, הרצון החיצוני, המעשי, הוא מבטא את הבחירה המעשית המקולקלת. והרצון הטוב, הרצון הקבוע, עוד לא הגיע, עוד לא הגעת אליו. ואז זה הולך ומתגלגל, זה הולך ונהיה הרבה יותר חמור. זדון, גורם לזדון, גורם לזדון, גורם לזדון, חמור יותר וחמור יותר. אבל התביע עליה הרצון של התביע עליה הרצון צביון של טוב. כשאדם חושף בתוכו את הרצון המקורי האמיתי שלו, מגלגלת היא עצמה טוב ונועם. כלומר, אותו הרצון, אותה הפעולה יותר נכון, מתגלגלת, או הרצון מתגלגל עליה, נקרא לזה ככה. מגלגלת היא עצמה טוב ונועם, חדוות השם ואור. טוב, יש הרבה מה לברר בסוגיה הזאת. שאלה אחרונה או שתי שאלות אחרונות, כן. אז שלוש שאלות.
העניין הזה של הירידה והעלייה, מתי שאומרנו שבעצם כאילו עם ישראל תמיד, 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 איפשהו מתוך משבר הוא צומח. כאילו כל הזמן מתוך נפילות.
זה לא רק בישראל, כל אחד מאיתנו יודע את זה על עצמו.
שאלה שנייה.
אם הייתי עושה סקר, סליחה שאני אומר, אם הייתי עושה סקר, מה הסיבה שהביאה את רוב האנשים למכון מאיר? זה קצת לא נעים, נקווה שזה לא נכון, אבל נגיד לא את רוב, חלק מהאנשים, התשובה הייתה משבר. משבר ערכי, משבר מוסרי, משבר נקרא זה של קשר זוגי. זה לא משבר דווקא, כן? זה לא ממש משבר, זה ממש בירור. צריכים פה לברר משהו, משהו פה לא ברור. הרב כותב בהרבה מקומות שהכוח שמניע הכי הרבה את האדם, שהוא יכול להתייחס אליו בצורה של ביזיון, איזה בושה שזה מה שמניע אותי, אומר הרב, ההכרח. מה שנקרא היום אין ברירה. קוראים לזה בהצבה, מלחמת אין ברירה. אומר הרב, האדם לפעמים רוצה להתעורר מעצמו. לפעמים הוא לא מתעורר מעצמו. אז מה מביא אותו להתעורר? אין ברירה. הוא רואה באיזה מציאות הוא נמצא. הוא רואה כמה רחוק ממה שהוא רוצה להיות. אומר הרב, ההכרח זה הדבר שמניע את המציאות יותר מכל דבר אחר. אין ברירה. איזה ביזיון לאדם הבוגר, בעל התודעה, הבוחר בחירה חופשית, המבטא את רצונו האלוקי. זה ביזיון. בסדר. אז כנראה שלא צריך להגיע למצב של הכרח. אבל עובדה, רוב, 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 רוב המציאות מתקדמת מתוך הכרחים. אין ברירה. כן.
יש לזה קשר למשהו, לגרות הראייה, שהרב כותב, שכותב עם לא זוכר מי, לגבי איך מחזרים בתשובה, שהוא אומר שיש את, שיש את הרובד החיצוני של המעשים הבכירים והרובד הסגולי.
זה קשור לזה.
צריך לראות את ה... זה בא מזה?
את התוך, את התוך, אותו, אותו, אותו חשבון, את התוך הפנימה. אותו דבר. דרך אגב, אני חושב שאחד הדברים הכי אמיתיים במכון מאיר, וסליחה שאני משתמש בלשון של פוליטיקאים, שהכי מושכים את החבר'ה במכון מאיר, כלומר, לא שאנחנו פה דיפלומטים, אבל במובן האמיתי של, של הדברים, זה שלא מתמקדים בפעולות, אלא מתמקדים ברצונות. לא חופרים יותר מדי בעבר, אלא מסתכלים קדימה על העתיד. זה דבר ששמעתי מכמה אנשים שעברו כמה שנים האחרונות, שזה תפס אותם. לא חפרו להם, מה עשית, למה עשית, איפה היית, איך הגעת לזה? לא כל הזמן עסוקים במה שהיה. אלא, לאן אתה רוצה להגיע? לאן הדברים מתקדמים? איפה הרצון נמצא, פחות איפה המעשים העבריים נמצאים. דבר מאוד עקרוני, מאוד חשוב. כמובן, מצד שני, אם רוצים לבנות נכון, אני צריך קצת להכיר את העבר כדי לדעת את שורשי הדברים, את הסיבות לנפילות ואת זה לתקן. בסדר גמור. אבל זה לא מתחיל מהמקום הזה של בוא נחפור לך. אמרתי לך, למה עשית? זה לא מתחיל מהמקום הזה. זה מתחיל מהמקום של אמון, אהבה, בלי סיסמאות, באמת, אמון ואהבה, משם זה צומח. זה יסוד גדול. שאלה האחרונה של ברק, בבקשה.
מגב הזה, כל אחד יש לו את הסיפור שלו שמורד אותו ואז זה עזוב פנימית, זה לא משנה. ברגע שבאדם בונה קומה רוחנית, יוצא מהבוסיות הרוחנית שלו, אז נקרא לזה הממד המזעזע, אמור כל פעם להתחומם. גם מבחינת המעשים בחומרתם.
הדקויות, כלומר.
נקרא לזה, כאילו, הצדיקים נקדים כבר בסערה. דברים הרבה יותר פשוטים אמורים, נקרא לזה, לזעזע את האדם, או שהוא אמור להגיע לרובד פחות עמוק. אפשר לסתכל על זה ככה, שככל שאדם יותר מתרומם רוחנית, זאת אומרת, לא צריך להגיע עד יום חמישי, כאילו, מספיק פעם אחת שהוא...
נכון. כלומר, ככל...
להפסיד קריאת שמע, זמן קריאת שמע, אז הוא יזדעזע.
ככל שאדם מתפתח, אני מנסה את זה בצורה אחת, ככל שאדם מתפתח מבחינה רוחנית, הדקויות של ההתמוטטות, או הנפילה, או המשברים שמעוררים אותו, הם התמוטטויות יותר דקות, נפילות יותר דקות. כי האדם הזה הוא כל כך פנימי כבר, הוא כל כך מצפה מעצמו ציפיות, נקרא זה יותר מתקדמות, שאפילו דברים דקים כבר הוא רואה אותם באור לא תקין ולא חיוב.
מעולה תסכול.
לא?
כשהרבה יותר דברים גורם
לך ככה... לא, הפוך, הפוך בדיוק, לא תסכול. זה שהאדם הוא יותר דק, זה מעלה גדולה. הפוך, צדיקים, מקפיד עליהם הקדוש ברוך הוא כחוט השערה, זה לא איזה מסכנים הצדיקים. זה איזה מעלה הצדיקים הגיעו. שחוט השערה מבחינתם זה חבל עבה. זה מדרגה עליונה מאוד להיות צדיק. טוב, לא נגנוב את השיעור הבא, לא נעים לי. נעצור פה. שוב אני מתנצל על אתמול, באמת היה בלתי צפוי לחלוטין. היום כרגיל ב-5:30 בעזרת השם.